אנחנו נכנסים בימים האלה לתקופה מאוד מיוחדת. למעשה, מה שריבונו של עולם סידר לנו, חודשיים, חודש אלול וחודש תשרי, חודשיים מיוחדים במינם בשנה. יש הבדל בין שני החודשים האלה. חודש תשרי, ממלא וגדוש, בחגים, כתובים בתורה, מלא במצוות עוצמתיות, תקיעת שופר, עבודת יום הכיפורים, סוכות, שפע, ערך האיתנים. יש פה עוצמה, עוצמה של ימי דין, עוצמה של טהרה, כפרה, שמחה, אהבה, עוצמה אפילו יוצרת, מחדשת, קובעת את הדין של כל השנה, מעלה את כל המציאות בפועל. בחודש אלול, חודש אחר, כל מה שאנחנו נוהגים בחודש אלול, הוא באמת מנהג ישראל, הוא לא דינים דאורייתאיים. המנהג של תקיעות שופר, המנהג של סליחות, המנהג של דוד השם מורי, וכולי וכולי, הכל בא ממנהג. אבל במובן מסוים, דווקא המנהג שבזה זה מתנה מיוחדת במינה, מתנה שצריכים לדעת לזכות לה. וזה מה שאני רוצה בעצם לייחד את הדיבור היום, עד כמה שנוכל להספיק ולקלוט. כותב הרב חרל"פ בספר המראות טהורות, זה לשון הטור, תניא בפרקי רבי אליעזר, בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי הרה, שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה, משה עלה להר, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר עלי אלוקים בתרועה, לכן התקינו חז"ל שיהיו תוקים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה, וכל החודש, כדי להזהיר את ישראל שיעשו תשובה, שנאמר, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרד. כן, זה דברים מפורסמים. למעשה, העבודה בחודש אלול, כל מה שחודש אלול הוא הקדמה, ומיוסד למעשה על מה שמשה רבינו בראש חודש אלול עלה ל-40 יום האחרונים, שהם היו ימי התיקון השלם, וקבלת לוחות אחרונות. חודש אלול צועד יחד עם משה רבינו במובן הזה. וקצת להתבונן בזה, בין 40 יום הראשונים ל-40 יום האחרונים, אז בעוד שמתן תורה ל-40 יום הראשונים, שבסופם ירד משה רבינו עם לוחות האבן, הם לכאורה התקופה שלה לכתחילה, עם בנכת העגל, גם מציאות, מתן תורה, כל נתינת התורה היא אלוקית מתחילתה ועד סופה. שמיעת קול השם בהר סיני, משה רבינו מתעלה, עם ישראל כולו, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, מלאכי השרת, כושרים, 120 ריבו, כתרים, כנגד נעשה, כנגד נשמע, מציאות מלאכית, עליונה, נשגבה, נראית כאילו המציאות האידיאלית. מכל זה, לכאורה, נעלם בחטא העגל, הלוחות הראשונים נשברו, והכתרים נלקחו. לכאורה, אפשר היה לומר, הכל התבטל. הבחינה של היום חתונתו זה סיני. לכאורה, נלקחה קריאת הכתובה, זה מה שבעצם המדרש ממשיל את שבירת הלוחות. לכאורה אין עסקים כביכול, הכל מתנתק, חס ושלום. והנה, אחרי 40 יום האמצעיים, עולה משה רבנו להר, 40 יום האחרונים. צריך לדעת, המציאות הזאת כאילו מתחילים הכל מההתחלה. ונראה שמתחילים הכל מההתחלה בנתונים יותר נמוכים. זה לא עם ישראל כולו ניצב תחת ההר, מצב אחר, כבר ידענו מה עבר עלינו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, פסול לך שני לוחות אבנים. לא הרי לוחות ראשונים כלוחות שניים. לוחות ראשונים, הכל היה אלוקי. גם הלוחות עצמם אלוקיים. לא רק הכתב אלוקי, גם הלוחות אלוקיים. הלוחות השניים, הלוחות פסול לך, הגוף של הלוחות אנושי. הכתיבה היא אלוקית. וזה אומר הרבה, זה אומר הרבה. הלוחות השניים, כביכול מתן תורה מחודש, במובן מסוים, כמו שחז"ל למדו, שעשרת הדיברות שבבית חנן, זה בעצם הלוחות השניות, לעומת עשרת הדיברות שביתרו, זה בחינה אחרת. נראה כאילו שמור לעומת זכור, זה מדרגה אולי יותר נמוכה, יש בה יותר את השותפות הארצית כאילו, אבל כמו שחז"ל אומרים, לא נאמר טוב בלוחות ראשונות, כן נאמר טוב בלוחות שניים, כן? בכיבוד אב ואם כתוב, למה ניטב לך וארכתה ימים, כן, כתוב. טוב נאמר בלוחות שניות. מה זה טוב? טוב זה אומר שזה כן הכי הכי מותאם למציאות. דווקא הצורה הדיאבדית הזו, הצורה שבה כביכול מתחילים מתוך נתוני פתיחה שהמציאות מסוגלת להתרחק, שיש צורך לשוב, והתשובה צריכה, צריכים לטפס, צריכים לעלות, צריכים להתאמץ, ובאים מרחק. המציאות הזאת היא המציאות שבסופו של דבר נמצאת יותר מסוגלת להשפיע את מלוא השפעותיה על המציאות, לבנות עולם, אולי בדרך יותר ארוכה, אולי דרך יותר מורכבת ומסובכת, אבל זו הדרך האמיתית. זו הדרך שבאמת מסוגלת לבנות, היא הדרך שבסופו של דבר לאורה אנחנו מתהלכים. זה לוחות שניות שניתנו ביום הכיפורים, בד בבד עם הציווי על הקמת המשכן, המציאות הזאת שבעצם מתן תורה הוא תמידי, כמו שהמדרש אומר, שבעשיית המשכן למעשה, הקדוש ברוך הוא אומר, התורה נשארת אצלכם. כן? קודש הקודשים, התורה נשארת. זה קביעות. שכינה לא שרה מאיתנו. מדרגות בשכינה, אפילו בגלות יש בחינת שכינה. עם ישראל באופן יצחי קשור עם הקדוש ברוך הוא וצועד איתו. המציאות הזאת בעצם צומחת ועולה בחודש אלול. לכן באמת ההתחלה של ימי התשובה מהמנהג באים בעצם מראשיתו של חודש אלול, במקביל את תהליך הבנייה הזה שבו יש שילוב של מה שצומח מאיתנו ומה שניתן מאת הקדוש ברוך הוא. דווקא הצד של המנהג, הצד שלא בא כחיוב, אלא מה שעם ישראל מתעורר בעצמו, הוא צד שיותר מדגיש את מה שזה נובע מקרבנו. זה יותר חלק מאיתנו. זה יותר מבטא ומשקף את עצמיות שלנו. שאכן היא מסוגלת לעלות. היא כן רוצה, היא כן משתוקקת. זה מה שהיא מחפשת. אבל צריכים להתעורר. זה לא, העצמיות הזאת היא קבועה, במובן מסוים כל השנה רדומה, וצריך את התקיעות שופר, אורו ישנים מתרדמתכם. ההתעוררות הזאת היא לא איזה הצלפה חיצונית, חס ושלום, איזה משהו מכריח, איזה משהו מאיים, משהו שיוצר מתח מיותר, חיצוני ולא אמיתי, אלא בעצם כמו כל מציאות ששגרה, היא צריכה איזה ניעור, איזה התעוררות, פתיחת שער של האמת הפנימית. כמה הרב חרל"פ באותה שיחה פה, במאמרות טהורות, אומר ככה, להיות שהיסוד של ראש השנה הוא הכתרת מלכותו יתברך שמו, הוא מגמת כל ההוויה כולה, וכולי, ולהיות שכל הכתרת מלכות בלא כבוד איננה הכתרה, מובן הדבר שזה עצמו מכבוד המלכות להרבות בהכנות לפני יום ההכתרה. אם יגיע יום ההכתרה וההכנה לא נעשתה כראוי, הלא התגלגל כל הטענות ששאל אספסיאנוס קיסר רבי יוחנן בן זכאי. וכמעט הלאטם אמר, שלמה הלך מלכה, שלמה הלך מלכה. כן, רבי יוחנן בן זכאי שרצה לבקש על יבנה וחכמיה, הוציאו אותו בצורה סמויה ככה בארון, כן, תלמידיו מירושלים הנצורה, ערב החורבן. אז הוא אמר לאספסיאנוס, שעדיין היה רק שר הצבא הרומאי, קרא לו, שלמה הלך מלכה, שלמה הלך מלכה, כן, אז הוא אמר לו, מחייב תרי קטלה, חדה דלב מלכה ענה, ותו אי מלכה ענה, דעיד נעמה אלוהטית לגבי. אם אני מלך, למה לא באת אליי עד עכשיו? זאת אומרת, יש פה איזה כלל שלומד מפה הרב חרלאפ, זה לא ככה, אם ראש השנה אנחנו באים ומכריזים שהקדוש ברוך הוא מלך עלינו, אז זה לא יכול להיות באיזה מעבר חריף עד עכשיו, נו, ממשיכים בשגרה, פתאום המלכת השם. אם באמת זה הפשט, בראש השנה יש באמת המלכת הקדוש ברוך הוא עלינו במלוא המובן, במלוא המובן היום הרת עולם וכו' וכו', מה שאנחנו אומרים בתפילה, כן, נתן לתוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום וכו' וכו'. אז זה לא יכול להיות בלי הקדמות. והקדמות האלה, ההכנות האלה, צריכים לבוא מאיתנו. לא הקדוש ברוך הוא יגיד לנו, תכינו את עצמכם. אנחנו מעצמנו, ולכן באמת מנהגי הסליחות וכל המנהגים, התשובה וזה, הם נבעו ממקהילות ישראל השונות, וכל זה מוזכר בטור. ועדה ועדה ומנהגיה, היו קהילות שהיו מרבים בצומות ובתעניות, 40 יום צומות מוזכר, 10 ימים של צומות, כל מיני דברים שאנחנו לא בריאחי. במנהג אשכנז להגיד לפחות 4 ימים סליחות לפני ראש השנה נובע מזה שצריכים לצום 10 ימים. מכיוון שמעשרת ימי תשובה 4 ימים אסור לצום, כי יש 2 ימים ראש השנה, ויש ערב יום הכיפורים, ויש שבת, אז צריכים 4 ימים לפחות קודם, שזה בחינת, זה נוסד ממה שהמנהג היה לצום, מה שצמים. זה תקופות קדומות, הימים האלה היו ימים של מהפכות משמעותיות מאוד, איש איש לפי דרגתו ומצבו. מה נענה אנחנו כשיגיע יום הכתרת המלך, ישאלו לנו חד עליו מלכה ענה? היינו שמעולם לא נכנעת לפני הדר ומותו. אתה אומר שאתה מלכה, אני מלכה. לא נכון, זה שקר. לא התנהגת עד עכשיו ככה. זה לא היה נראה עליך. ועוד, היא מלכה, אז מה אתה נזכה עכשיו? אין איזה מין ציור כזה. עכשיו ממשיך הרב חרלאפ לשיחה מוסרית כזאת. להיות כן, אין המבוקש מכל יחיד מישראל שימליך על עצמו את מלכותו יתברך ולהכתיר בכתר מלכות רק מצד שהוא אחד מן הכלל. כל אחד מכתיר עליו את הקדוש ברוך הוא מצד הכלל כולו. לא שהקדוש ברוך הוא מלך עליו לחוד. משום שלמרות שכל אחד חייב בזה, אבל ההכתרה היא הכתרה כללית, והנה חינמי, אם אחד לא ממליך את הקדוש ברוך הוא עליו, זה פגם בהכתרה הכללית. זאת אומרת, אתה לא מספיק מאמין, לא מספיק שלם במה שהקדוש ברוך הוא מלך על כל המציאות. לכן כל התרשלות בעבודת ההכנה בחודש הזה הסתגל לעצמו לזכות שיהיה הוא העם של המלך הקדוש ברוך הוא יתברך יהיה לו למלך. כל התרשלות בזה צריכה להפחיד את האדם שחס ושלום. לכן בהכנה לפני הכתרת מלכו של עולם ברוך הוא דרוש כיבוד הבית הפנימי של האדם, לסגל את עצמו שיהיה הוא מרכבה לשכינה על ידי זיכוך כל המידות, הענווה הגדולה מכולן, לבל להיות בכלל תואבת השם כל גבל לב, שאין אני והוא יכולים לדור בעולם. אז זה רצוי מאוד לקבוע עמל קבוע מדי יום ביומו וחודש הרחמים, ספרי מוסר, תומר דבורה הוא מזכיר, וכו' וכו'. ועוד מסיים הרב חרלאפ, אשר לכל אלה נדרש להתעורר בימי ההכנה, לא על ידי עצבנות וכדרות הנפש, שאינה מהדברים אשר בחר השם, כי אם לעמול על הוצאת סגולות הימים האלו מכוח אל הפועל. להיות מנוע מחטא הכנסת אורות התשובה מתוך שלוות קודש ומנוחת אמת וכו'. זה בעצם הציור שהרב חרל"פ זצ"ל מצייר לנו. באמת הסיפה, השמחה, היא תנאי בכל הימים האלה. אני זוכר, היו אצל רב ציודה זצ"ל בראש השנה, התפילות היו מאוד ארוכות, בפרט בתקופה שהוא היה חולה, הרבה פעמים להפסיק את התפילה. אני זוכר, קצת לפני השקיעה עשינו קידוש בראש השנה, כל הציבור כבר עשו קידוש קודם בכל מיני... רב ציודה לא טעם כלום, לא, זה היה קידוש כפשוטו. כולם היו תשושים, אמא שאכלו, והוא נעמד ככה, אני זוכר, כל אחד אמר את הפסוק הזה בנחמיה, אל תעצבו, כחדוות השם היא מעוזכם, אמר ראש השנה, שכו מנות, לנכון לו, וכו' וכו'. אז זה באמת הפלא המיוחד שהימים האלה, עם כל מה שנדרשת בהם, אותה בחינה של הכנה, אותה בחינה של התעוררות, אותה בחינה של יראה במובן מסוים. במובן שני, צריך לא לשכוח שהימים האלה הם מתנה אדירה. זה מתנה אדירה שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו להיפגש עם האמת הנסגרה, שהיא באמת האמת שלנו. שנכון, זה לא פשוט, צריך לקלף קליפות קצת, צריכים... להתאמץ על זה, אבל בסך הכל אלה הם ימים של מתנה, אני לדודי ודודי לי, זה ימים של אהבה עצומה. לא לחינם אנחנו ממשיכים את השבע דנחמתא מאחרי תשעה באב כבניין לעומת חורבן, עד מתי? עד ערב ראש השנה. כל הימים האלה הם ימים שבהם אנחנו נמצאים בשבע דנחמתא, עם ישראל מתנחם, מתנחם על 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 חטא המרגלים, מתנחם ומתקן את חטא העגל, ימים של תיקון, ימים של תשובה, ימים של התקרבות עצומה מקרבנו אל הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו מקודם. לכן הדבר, מלבד מה שצריכים תוך כדי שלומדים מוסר, אני חושב איזשהו בדק בית מסוים, לפעמים טוב, קצת טובה, 3 דקות ביום, איזשהו זמן שלא מפריע לשום דבר, זאת איזה חשבון נפש קטן. הרי תקיעת שופר זה כל יום. זה אומר שצריך כל יום להתעורר בחודש שלו. כל יום לנסות לראות מה היה היום, ומה אפשר יהיה לעשות עוד יותר טוב מחר, מתוך מה שעשינו. זה יכול מאוד לבנות את האדם, לא לדחדר חס ושלום, לראות גם מה האדם עשה טוב, גם את זה צריך לראות. ויש כאלה שעוברים ספרי הלכה קצת, לזכורות, מה אפשר להתחזק, מה אפשר לתקן. אבל יחד עם זה צריך להתמלא בהשתוקקות, להתמלא בדבקות ואהבה לקדוש ברוך הוא. אני קצת אקרא לכם מאורות הקודש חלק ד', יש פה חלק שנקרא הדבקות הכללית. ניסית להתרשם לדברים עמוקים שהרב כותב לנו, אבל אנחנו שייכים לזה. הרב אומר, ישנם שני אופנים של דבקות. יוצא עמוד תף מם ד', שני אופנים של דבקות. המתנוצצים באדם. האחד הוא בא מצד התורה. מצד התורה. אף על פי שאינו מרגיש בפנימיותו, כי מערה נשמתית רוחנית. בלא אותיות של הלכה ושל מצווה, מכל מקום הוא בא מכוח הערת התורה המעשית. כלומר, מצד לימוד תורה, תכף נראה הרב יפרט בסעיף הבא, מצד לימוד תורה, מצד קיום המצוות, נולדת ונבנית והולכת הדבקות של האדם הקדוש ברוך הוא. השני בא מצד עצמות הערת הנשמה ביחוסה אל אור השם בעולם. כך הרב אומר, דבקות נשמתית, צמאון, השתוקקות לקודש, השתוקקות לטוב, השתוקקות לאור, השתוקקות לחיבור חי ואמיתי אל כל משהו חיובי, זך וטוב. גם זה לא בדרך הרב מפרט כאן כל מיני סעיפים. לא בדרך שעושקת או משביטה את הבריאות והשמחה הטבעית של האדם, אלא בכלים הטבעיים, באור הנשמתי הזה, ויוצק תוכן אחר. וכך הרב מרחיב כאן קצת, ושירצה יראה אחר כך בפנים יותר, הרב אומר, כשהנפש היא בריאה, אוצר הרגשת הקדושה הוא שלם תמיד, חי ומלא, משפיע תדיר מאורו וחומו על הצדדים הנמוכים ממנו ועל הנעלים עליו. הוא אומר, תלמוד תורה לשמה, בדבקות מורגשת, הבאה וחודרת עד לעצם דם ובשר, הוא דבר תדירי ומובן מאליו, יחד עם החידוד והשידון, ותרדת השכל בעומק ההלכה, באה השלבת המורגשת של הדבקות האלוקית המורגשת, הממתקת גם את הבשר, חטיבה שלמה עושה אז האדם את העולם כולו על ידי התאחדותו בעצמו, מקשר הכל לחיי כל עולמים. מתמלא זיו עולם משעשוע עליון. ואת הרב אומר, ניתן, חוץ מהרגשת קדושה, שזה אולי שעות תפילה, או שעות מיוחדות, שהתרוממות מיוחדת, גם בזמן הלימוד יש מציאות. אדם לומד בצורה שלמה, לימוד אמיתי, לימוד תורה לשמה. כמו שהרבה פעמים אני רואה פה חלק גדול מהחבורה, ככה עמלים בתורה בצורה אמיתית, התמדה, כל היום, ללון בועלה של תורה, כל השבוע, ליצור רצף כמה שאפשר בכל התקופה הזאת, ככה זה מוליד בנפש אותה מתיקות, אותו חיבור, אותה דבקות, זה טהרה. אדם מגיע אחרי יום הכיפורים, יצא את עצמו משהו אחר. צריך להמשיך אחר כך, גם כן. כן? מה קורה במחורת יום הכיפורים? יש מה... נדמה לי, זה היה רבי צלה, הבן של הנציב. הבן של רב חיים מוולוז'ין. אז הבן שלו במוצאי יום כיפור שאל אותו, אז מה עושים עכשיו? אחרי כל ההתעלויות, ובוא אני אראה לך. הוא לקח אותו, ראה בחדר השני, חתנו היה הנציב. והנציב, אחרי ששם זה היה יום כיפור, זה לא רק צום כל היום ותפילות כל היום, וגם כל הלילה. ושם זה היה ככה הולך. לא ישנו יום כיפור, זה לא... אז הוא ראה אותו יושב עם הרגליים במים קפואים, לא להירדם, ולומד. ממשיכים, יום כיפור. לא נגמר. כל אחד לפי המדרגה שלו, אבל אני חושב שאם יש תקופה חשובה של בנייה אמיתית, שמחה, נעימה, זה ממשיך גם עוד ועוד ועוד. זאת דרך השם האמיתית לשוב אל התורה, אל עומקה והדרה, אל פלפולה ושינונה ברעיון בהיר, בלב מתנה, אוצר חיים של קדושת הנפש, המשלימה את הוד הרוח והנשמה, מחיל אל חיל ילך, ויגדיל תורה ויאדיר. תחום השני, שהוא מאוד שכיח בימים האלה, והולך ומתגבר, זה הנושא של תפילה. הנושא של תפילה, מה הנקודה של תפילה? יש יסוד אחד שאני רוצה כאן להדגיש אותו, אני מקווה שאני אספיק בדקות שנשארו היום, זה הנושא של נקודת הרצון. גם באמצע אורות התשובה, פרק ט', יש כאן מילים חריפות, הרב אומר, ביחס לכוח הרצון של האדם. התשובה השרויה בלב תמיד מבדלת לאדם את הערך הגדול של החיים הרוחניים. והיסוד הגדול שהרצון הטוב הוא הכל, וכל הכישרונות שבעולם אינם אלא מילואיו, נעשה תוכן מוטבע בנפשו על ידי אור התשובה הקבוע בו. צריך לדעת, כל מהלך תשובה מוכרח להיות בנוי על רצון. אם אנחנו אומרים שמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים שם, אז ברור שהיתרון של בעלי התשובה הוא משום שבאיזשהו מקום התפנית של התשובה מוכרחה להיות צומחת מתוך איזושהי עוצמה של רצון. וכמו שהרב מבאר בעריכות באורות התשובה, בעלי תשובה זה לא רק מי שהיה רחוק כל כך ועשה מהפך קיצוני לצד השני, בעלי תשובה זה כל מי שלוקח את עצמו בידיים ורוצה להתקדם. ויש אנשים, הרב אומר, שהם כל הזמן בעלי תשובה. הם כל הזמן מבחינה זאת, כל יום מחדש, יש להם את הגבורה הזאת, גבורת רצון עם עוצמה להסתער מחדש, כוח מחודש של תנופה, של בניין, של התעלות. זה נקרא בעלי תשובה, כוח הרצון. למה התשובה, גדולה תשובה, תשובה קדמה לעולם, למה יחיד שעשה תשובה, מוחלים, לא, כל העולם כולו, תשובה מביאה רפואה לעולם, מה גדול כוחה של תשובה? הרב מאוד מרחיב לראות התשובה. אבל אחד מהיסודות שצריכים לדעת הוא שכאילו כל בניית העולם באיזשהו מישור לכתחילאי מסוים. העולם מתהלך לפי כוח הקיבול של המציאות, אבל המחשבה האלוקית, התוכנית האלוקית, שעומדת ביסוד הבריאה, היא יותר מרוממת. הבריאה מתנהלת לפי הקצב והיכולת שלה להגשים תוכנית אלוקית שהיא יותר עמוקה. הרצון האלוקי, המאמרות האלוקיים שטרם ההתיישמות וההתגשמות שלהם במציאות. בעל התשובה, היות שהוא נושק לקומת הרצון, אז הוא זוכה להיפגש עם הרצון והמחשבה האלוקית היותר עמוקה, ולכן הוא מזרים למציאות, הוא מצליח, הוא מזכה את המציאות בהערה אלוקית יותר עמוקה, יותר לכתחילאית, יותר מרוממת את המציאות, יותר מיישרת את המציאות לנוכח העתיד, לנוכח המגמה של לשמה כל צועית. בעלי התשובה הם איזה מין חוליות של מעבירות את האור האלוקי, מזכחות את כל המציאות. כל אחד, אמרנו, בימים האלה הוא בחינת בעל תשובה. זה חלק מכוחו של אלול, חלק מהימים האלה שהם ימי תשובה שכולנו צריכים להתמלות בשפע של רצון לכתחילאי. אם אנחנו, כל כך אנחנו מקצרים את דברים שהרב מרחיב בהם, במובן מסוים זה גם המקום להבין את פעולת התפילה, את היכולת של התפילה לשנות מציאות, את הערך הגדול של כל תפילה ותפילה, כל ההבנה של התפילות ביחד. קודם כל, באורות הקודש חלק ג', לפני שהרב מדבר על התפילה, הרב באופן כללי אומר שאנחנו לא יודעים שכוח הרצון של האדם הוא דבר מיוחד במינו במציאות. אנחנו רואים לכל הברואים אין בחירה חופשית. כל הנבראים הם נבראים ומסוימים כבר, הכל אינסטינקטיבי אצלם. רק האדם הוא בעל בחירה, וכמובן זה שהוא בעל בחירה זה לא על מנת לאפשר לו ליפול חס ושלום. הבחירה במטרתה בחרת בחיים, הבחירה נועדה, וכמובן מתוך זה צריכה להיות ההתאפשרות גם לרדת, אבל הבחירה נועדה לכך שכאשר כן בוחר האדם בחיוב, ברצון, הרי זה בא מקרבו, זה בא באופן אמיתי, זה הוא, זה האמיתיות עצמותו. מארבע אבות נזיקין עם המשנה בתחילת בבא קמא נקרא אדם המזיק מבאה. מבאה, הגמרא אומרת, אם תבעיון בעיו. בעיה זה בקשה. אדם נקרא מבקש, אדם נקרא רוצה. הרצון הוא האדם, הוא כל האדם. רצון אותיות צינור, זה הלוז שמחבר את האדם עם ריבונו של עולם. הרצון הוא רב עוצמה, לא רצון גרידה, כמובן, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בתורה, חוכמת התורה בונה לנו את כל העולם, כל המציאות בקדושה. אנחנו צריכים את כל זה להחיות, כל זה להפעיל מתוך רצון. כמו שהרב אומר שם, תורה היא מלמעלה למטה, עבודה היא מלמטה למעלה. מהרצון שלנו מתחילים, מזרימים את כל מה שנבנה לנו, כאילו הוא אנחנו, כאילו הוא האמיתיות שלנו. הרב אומר, פלא הרצון של האדם. מסתכלים בצורה הנפלאה של רצון האדם. זהו האור הרוחני העשיר, החובק בכוחו המון כוחות, המון תולדות. איננו משיגים כי רצון זה שאנו פוגשים אותו בתוכיותנו, בצורתו הזהירה ספוגו בצמצומו מרצון של מעלה, מרצון אור העולמים. הרצון של האדם הוא יותר מכל הכוחות שבאדם, יותר מחובר עם הרצון האלוקי. מה שאדם נברא בצלם אלוקים בראש ובראשונה, זה בזה שכוח הרצון שלו הוא כוח יוצר. הרב מסביר כאן, כוח הרצון, הרצון של האדם הוא ממשיך יצירה. כותב כאן, כל דיבור היוצא מנקודת הטוב של הרצון, שהמוסר האלוקי שרוי בו, לפי גודל התפשטותו במעשים, לפי רום הכרתו בשכל, כך הוא יוצר ופועל. יצירת ברואים, זה אנשים גדולים, ממש כוח יצירה. אבל אצל כל אדם, זה כוח התפילה, כוח התפילה. התפילה במציאותה ובאמונתה מבססת היא את היסוד של גדולת הרצון של האדם וקדושתו. גרעין אחד של תפילה נושא עמו משך של חיים רצוניים אדירים לפניו ולאחריו. הרב אומר שבאמת הרצון של האדם מתחבר עם הרצון האלוקי. לכן שאדם עומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, אז אותה עמידה שהוא בביטוי אמיתי, כלם פרירנו של עולם, במובן הכי אמיתי של חייו, במובן הכי עמוק של רצון, הוא מבטא את כל מה שהוא חפץ מתיקון העולם בכללו, מלכות השם וכל המציאות, מטוב לכל בחינה ובחינה, וכל מיני דברים פרטיים שהוא חפץ בהם בעצמו, כאשר זה בעצם הסכמת חייו, אז הוא בעצם נושק לרצון האלוקי היותר עמוק, וזה כוחה של התפילה. למה משתנה על ידי התפילה מה שקבע הקדוש ברוך הוא קודם לכם? כי כאילו התוכנית האלוקית היא כללית, יש בה יותר לכתחילה, יש בה יותר הנהגה אלוקית דיעבד. בכל שהאדם חי את המציאות יותר קרובה במובן הרצון שלה, חי אותה מובן יותר קרוב, והרצון הזה הוא לא רצון חד פעמי הרעי, אלא הוא פסגה של כל חייו. הוא מבטא את זה, הרצון הזה למעשה מסוגל להוליך את ההשפעה האלוקית בדרך יותר לכתחילאית, יותר מיטיבה, יותר מהירה. כי איך ייתכן שזה לא יעשה? איך ייתכן שזה לא יעבוד? איך ייתכן שזה לא יופיע? ההכרח, האמת שבזה, כמה זה כל כך מתבקש מהמציאות שאדם זועק את זה, הוא באמת מכין את המציאות, מכשיר את המציאות לפגישתה עם הדבר הזה. פעם שמעתי מישהו אמר משל כזה, אבל זה לא משל, זה היה במציאות פעם, כך. חכם חשוב בא נתן לנו שיחה, אמר, הוא ישן בחדר מסוים, לבד. קם בבוקר, הוא שומע רעש בחדר. והתברר שאיכשהו ציפור חדרה בתוך החדר, דרך איזשהו חלון קטן שכן היה פתוח, ושאר החלונות היו סגורים, היא לא מוצאת את אותו פתח שדרכו היא נכנסה לחדר, והיא רואה לפניה את שמשת החלון, היא חושבת שזה הדרך החוצה, וכל פעם היא מסתובבת בחדר, וככה באיזו תנופה באה לקראת החלון ונושקת במקור בשמשה, מתאכזבת שהיא לא יכולה, ושוב פעם מחפשת ולא זוכרת שאת המקום הזה היא כבר ניסתה, ושוב באה ושוב. הוא לא יכול היה לעמוד בדבר הזה, מהר רץ ופתח לה את החלון. אז הוא אמר, חשב, בעצם זה תפילה. אנחנו בעצם, הבקשה כל כך אמיתית, נכון, השער אולי נעול, אבל הבקשה כל כך אמיתית, כל כך, מה שאתה ריבונו שלם גם יודע, שזה הבקשה האמיתית, רק עיכובים חיצוניים במציאות, מעכבים בעד הבקיעת ופריצת החומות התיאורים האלה, התארה והטוב והאור, וכל כך אדם מאמין בזה. זה לא שאדם זורק בתפילה איזשהו אס-אמס כזה, משהו. זה הוא, זה הוא, אני תפילה. עצמיותו נמצאת שם, אז זה פועל. כך כותב הרב בעולת ראייה. פעולת התפילה היא מצד הדבקות באלוקים שלה. עמוד למד א', פה בפרקים המקדימים את התפילה. הדבקות עושה את הצורה דומה ליוצרה, מובלעת בכוחה העליון. וסגולת הדבקות היא שבאותו הציור שהדבקות האלוקית מצטיירה, פועלת היא את פעולתה באופן יותר נרגש. הביטוי של התפילה הוא הופעת הרעיון והחפץ שכך וכך יעשה, והביטוי בא מול האלוקים. ולפי זה כוח הדבקות יוצאת אל הפועל, האחדות הכללית מתגלה, ותגזר עומר ויקום לך, ועל דרכך נגעו. וכך מסיים פה הרב, כל הפרקים האלה, כמעט הפרק האחרון, כל מה שמרומם האדם את מוסרו, כן מתעלה רצונו. אפילו הרצון הטבעי לחיים, כל דבר שמתקשר ברצון הנפש, אותם הדברים עצמם בעינם, כל בני אדם, גם כמה בעלי חיים חפצים בהם, מקבלים אצל הנשמה המזוככת צורה עדינה. כל מבוקש קטן נכלל הוא בחפץ גדול שבגדולים אצל הנשמה הגדולה. כל צער יחידי, כל מחו וחולי, כל צרה וצוקה אשר איזה נפש סובלת, שהוא נרשם בנרשמה המהירה, מלאה טוב אלוקי, איננו עוד צער פעוט ויחידי, הוא עובל לצער עולמי וכללי. אז הם מסוגרים לנו את התמונה. כל מה שאנחנו אמרנו, שבעצם פעולת התפילה באה, כוחה סגולתה באה מצד מה שרצון האדם, האמיתי, שהיא עצמיותו, הוא עצמיותו, הוא פונה לריבונו של עולם, הוא מיישר כוחות במציאות, הוא מזרים, הוא בונה עולם. צריכים לדעת שהרצון הזה הוא נובע ממשהו. הרצון הזה הוא לא דבר שמתחיל בתפילה. הוא רצון שנבנה דרך כל המוסריות של האדם, דרך כל בניית החיים של האדם. בנייה גדולה של אמונה, בנייה גדולה של דבקות, בנייה גדולה של תורה, בנייה גדולה של ערכים, היא בונה באדם חוליות חוליות של קדושה. כל סוגיה שלומדים, כל דף ש, 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 שמבינים, כל זה מכניס בתוך הלב את האמונה שהטוב מולך במציאות, שהאור מלא בכל מקום, שכל המציאות מחוברת בזה. ממילא לא רק המציאות בכללה צריכה לזרום לתיקון וחיוב ולא חס ושלום ההפך, אלא גם כל צער פרטי, צער פרטי של האדם המתפלל בעצמו, צער פרטי של אחד מחבריו, איזושהי בחינה לא שלמה, איזושהי במציאות שאולי יכולה להיות פרטית וחלקית, אבל כאשר מדובר בכזה תוהר של טוב, אז תמונת הטוב הזאת לא נעצרת, הכל מוכרח להיות מחובר בה, כי הטוב הזה הוא המציאות, הוא העולם. האדם הזה, כל שהנפש שלו באה לתפילה יותר מוכנה, יותר מלאה מציאות מהירה כזאת, ככה התפילה שלו היא באמת תפילת המציאות כולה, היא מעלה ומתקנת ומכשירה את כל המציאות אל קרבת השם שלו.